הכהנים, אומר הזוהר, הכהנים עבודתם בחשאי. הכהנים נכנסים לפני ולפנים. הכהנים מקטירים את הקטורת לפנים, ביום הכיפורים, ממש לפני ולפנים. עבודתם היא בחשאי, עבודה פנימית. לכן לכהנים אסור לשתות יין, אומר הזוהר. יין, שמחה, שמחה זה דבר חיצוני, גדלה. יין, כמו שכתוב, נכנס יין, יצא סוד. אז אנשי שומרי סוד, אנשים פנימיים שעוסקים בתוכן העמוק, הפנימי, הנסתר, אז אסור להם לשתות יין. והלוויים, יש להם תפקיד אחר. דווקא ללוויים יש תפקיד לשיר, להרים את הכל. הם משוררים. יש להם תפקיד אחר של הופעה, של התגלות, של מסגרתיות, שומרים, מגינים, שומרים שמירה של כבוד בבית המקדש, אבל המושג של השמירה זה שמירה של הגנה. יש תפקידים שונים. יש אנשים שהתפקיד שלהם זה לשמור מפני כל היזקים, קלקולים, להדוף את כל השלילה, את כל הרע. יש אנשים שתפקידם למלות את הכל בתוכן טוב, בתוכן חיובי, ושני התפקידים האלה צריכים אותם. אי אפשר בלי אחד מהם. צריך את שני התפקידים. התפקידים של הלווים במובן מסוים, אומר הזוהר, זה להתגבר ולהדוף ולתקן קלקולים. הזוהר אומר דברים רמוזים, שנבנה העולם, אז בערב שבת הייתה, נבראו עוד כוחות ועוד לא נגמרו, כאילו נשאר משהו פגום, וזה התפקיד של הלוויים, לתקן את התיקון הזה. מה שאומר הזוהר למדנו, שאדם צריך לדעת, שישראל צריכים לדעת, הזוהר מדבר על הלוויים והכהנים, שכל אדם יש לו את התפקיד שלו, כל שבט יש לו את התפקיד שלו, ולא צריך אדם להסתכל על התפקידים של אחרים ולרצות את התפקידים שלא מתאימים להם. וכשכל אחד עושה את תפקידו, אז מיני ומיני, העולם משתלם באופן היותר שלם, היותר נכון. זה מה שאמר משה, בוקר ויודע, היום והלילה משלימים אחד את השני. ואי אפשר לטשטש אותם. אז גם את התפקידים של כל אחד ואחד אי אפשר לטשטש. וצריך שכל אחד יעשה תפקידו המדויק הנכון. עוד אומר הזוהר. ויקח קורח. מהי ויקח? הוא לקח עצה רעה לעצמו. כל מי שרודף אחר מה שלא שלו, אז מה שלא שלו בורח ממנו. אני כבר מתרגם כאן את המילים. ולא עוד, אלא מה שיש בידו גם כן נאבד לו. וזה מה שקרה לקורח. הוא רצה להשיג תפקידים שלא ראויים לו, בסוף הפסיד את הכל. קורח הלך במחלוקת. מה זה מחלוקת? זה לחלק בין עליונים ותחתונים. להפסות הפרדה. ומי שרוצה לעשות פירוד בעולם, הוא נאבד מכל העולם. מחלוקת זה מחלוקת על השלום. ושלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. ומי שפוגע בשמו, אז הוא נאבד מן העולם. פה אני חושב שזה מביא אותנו להבין למה הזוהר פתח על מעלת התורה, כי התורה היא גם כן שמו של הקדוש ברוך הוא. והשם שלום גם כן שמו של הקדוש ברוך הוא. מי שפוגם בשמו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא נאבד מן העולם. בורא, כל העולם עומד על השלום. כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, העולם לא יכול להתקיים עד שבא הוא ישרה עליו שלום. זה מה שאומר הזוהר. השבת היא מבטא גם כן את עניין השלום, והשבת באה שלימות לעולם. אז אם כן, זה נקודה אחת שאנחנו התבוננו כאן על פי דברי הזוהר. זה כל אחד במקום הנכון. וגם דבר השני, מחלוקת. מחלוקת, חז"ל אומרים לנו, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. איזו מחלוקת שהיא לשם שמיים? מחלוקת הלל ושמיים. מחלוקת שאיננה לשם שמיים סופה להתבטל. איזו מחלוקת שאיננה לשם שמיים? מחלוקת קורח ועדתו. זאת אומרת, יש מקום למחלוקת, זאת אומרת לחילוקי דעות. ואדרבה, על ידי החילוקי הדעות הדברים מתבררים. מחלוקת הלל ושמיים, מחלוקת שהייתה לשם שמיים. מה זה מחלוקת לשם שמיים? מחלוקת ששני הצדדים מחפשים מה רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה הנכון, מה האמת. לא כל אחד רוצה להיות המנצח במחלוקת הזאת ולהשליט את דעתו, אלא כל אחד מחפש מה האמת. וכשאנשים מחפשים מה האמת, אז מקשיבים אחד לשני. כי יש לשני דעה אחרת. אז אני צריך להקשיב, אולי יש משהו בדבריו. מקשיב, שוקל, אומר את דעתי, הוא אומר את דעתו. מנסים אנחנו להגיע לראות מי צודק, ולא כדי שכל אחד רוצה להיות הצודק, כל אחד רוצה לדעת מה האמת. אז הוא מקשיב, משמיע, מקשיב, משמיע. ויכול להיות שבסופו של דבר, כל אחד נשאר בדעתו. כל אחד חושב שהאמת היא טוב. אבל שני הצדדים יודעים ששניהם מחפשים מה נכון ומה האמת. זאת מחלוקת לשם שמיים. ומחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים כי צריך את שתי הדעות גם יחד. הן משלימות אחת את השנייה. כי יש בחינות שונות. אין אמת אבסולוטית מוחלטת בעולם הזה. העולם הזה הוא עולם מורכב. אז יש, לכל דבר יש צדדים שונים. יש חכמים שפירשו את דברי הלל, מחלוקת הלל ושמיים, שזה מחלוקת ממש, ששניהם ממש צודקים. על זה נאמר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר, לכל אחד זה, יש פעמים שיש מחלוקת שזה צודק קצת, והשני צודק יותר. כלומר, יותר מסתבר ככה, אבל יש גם בסברה, בדעתו של החולק, גם כן סברה. אבל יותר הנטייה לצד אחד. מחלוקת בית הלל ושמאי, בין הלל ושמאי, היא הייתה מחלוקת ממש כולה. אבל לא משנה, על כל פנים, כשהמחלוקת היא לשם שמיים, אז כמובן אנשים נשארים בידידות. כי לא כל אחד רוצה לנצח את השני. שניהם רצו, כל אחד יש לו עמדה שלו, והוא חושב שהוא צודק. אבל הוא יודע שיש מקום למחשבה אחרת. אני חושב שאני צודק. אבל שאני חושב שהוא צודק. אז בגלל שאני חושב שאני צודק, אז פירושו של דבר שהוא כנראה טועה ולא מתכוון נכון, כי יש לו אינטרסים או שיקולים זרים. כי אם לא היה לו שיקולים זרים, אז הוא היה מצדיק אותי, כי אני הרי צודק. אבל זה הסתכלות לא נכונה. הסתכלות של חשדות, שאדם חושד בשני שיש לו כוונות לא נכונות. צריך לדעת שיכול להיות שבאותו עניין יש דעות שונות, חלוקות זה על זה, ופלוני חושב שכך טוב לעשות, ופלוני אחר חושב שכך נכון. זה חושב שזה מותר, וזה חושב שזה אסור. מחלוקת. כל התורה מלאה מחלוקות. אבל המחלוקות האלה לא מפרידים. אני כבר אמרתי פעם לשם דוגמה, אם אנחנו מסתכלים כמעט בכל הלכה שיש לנו, אז המון מחלוקות יש, בכל הלכה. אנחנו נתחיל במסכת ברכות, קריאת שמה, מחלוקת. האם פסוק ראשון יוצאים ידי חובה, או צריך פרשה ראשונה, שתי הפרשיות, מחלוקת, מה מחויבים? עוד יותר. לפני כן, מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן. ממש מחלוקת שורשית. זה אומר דאורייתא וזה אומר לא. קריאת שמע דרבנן. אחר כך מחלוקת כמה לקרוא. זה אומר שפסוק ראשון מספיק, יוצאים כבר ידי חובה. זה אומר פרשה ראשונה, שתי פרשיות. אחר כך יש לנו מחלוקת עם איך לקרוא. כמה לקרוא, איך לקרוא. האם מי שלא ישמיע לאוזניו יצא, או צריך, חייבים להשמיע לאוזניו. האם צריך לקרוא דווקא לשון הקודש, או גם אפשר בכל לשון. מה זה כל כך הרבה, באותו דבר כל כך הרבה מחלוקות, הכל מחלוקות מחלוקות. אין מחלוקת בין כולם שצריך לקרוא קריאת שמע. בכלל אין מחלוקת. וכולם מסכימים שהם יקראו את הכל לפי כל הדעות, יצאו ידי חובה. המחלוקת תמיד היא בגבולות. כמה? איך? לא בעצם העניין. וככה בכל התורה כולה, בהלכות שבת, יש אומרים כך ויש אומרים כך, בכל מלאכה, בכל דבר, יש אומרים כך ויש אומרים כך. ויש מקום לזה, כי זה מעשיר את ההסתכלויות, כי כל אחד מסתכל בעוד, מוסיף עוד איזה מבט, עוד איזה הסתכלות, ולפי זה יוצא, דעתו יוצאת באופן כזה, ואחר חושב באופן אחר. זה לא צריכים להיבעל מהדבר הזה. זה סדר העולם, שהעולם מגוון, והתורה 70 פנים לה. 70 פנים לתורה. אבל הכל צריך להיות מתוך לשם שמיים. כשכל המחלוקות הן לשם שמיים, אז הן מתקיימות. אז מופיעות במשנה, מופיעות בגמרא, מופיעות בשולחן ערוך, מחלוקות לשם שמיים, הן מתקיימות. כבר כשהמטרה היא לנצח, שהמטרה היא להוכיח שאני צודק ולא עניינית, אלא לא לברר את הנכון, אז זה מחלוקת שלא לשם שמיים. ויש לפעמים מחלוקות שמורבבים, שבזה קצת לשם שמיים, וקצת לשם שיקולים נוספים. ואז מורכב, מורכב. והשיבה צריכה להיות תמיד לחפש את האמת. אז להסתכל, אז אנחנו צריכים לומר ככה. לעצמנו, כמובן, אנחנו, השאיפות שלנו צריכות להיות תמיד, לחפש את הנכון ואת האמת, ולדעת שיש גם חושבים אחרת. ולא להטיל בכל מי שחושב אחרת, להגיד שהוא כנראה אין כוונתו לשם שמיים, כמנשת, כניתו, יש לו שיקולים אחרים, סיבות נוספות, לא חפש את האמת, לא מחפש את רצון השם. זה לא נכון. מי שחושב ככה על אחרים, יש חשש שיכול להיות שהוא ככה קרה. וככה הוא מסתכל על אחרים. כל הפוסל במומו פוסל. אם אדם חושב שאחרים לא חושבים לשם שמיים, צריך לבדוק אצלו אם הוא באמת גם כן חושב רק לשם שמיים. כי מי שחושב רק לשם שמיים, הוא לא חושב שאחרים חושבים אחרת, אז הוא חושב שכולם באמת כוונתם לטובה. אבל מי שבתוכו יש איזה, לא משלם, אין שלימות, אז הוא גם רוצה, רואה את זה לאחרים. אז יש לנו, היום אנחנו מסתכלים בדור שלנו. יש מחלוקות בציבור שומרי התורה, בין תלמידי החכמים. יש מחלוקות לא רק על פרטי דברים שבזה אחד מסכים עם השני, שזה לא, כלומר, פרטי הלכות, אלא מחלוקות בדרך. איך צריכים לנהוג כלפי עוזבי תורה? האם צריכים לקרב אותם? האם צריכים להיבדל מהם? מחלוקת, מחלוקת מאוד גדולה. יש מקום לתמד זכות, להבין גם שאחרים, כוונתם לשם שמיים. כל אחד כוונתו לשם שמיים. ויש בכמה וכמה תחומים ציבוריים שהם כבר לא שייכים לפרט אלא לכלל, מחלוקות. אבל זה לא סיבה להיות מפורדים זה מזה, ולא לאכול אחד את השני, ולא לעשות בכשרות הזאת, אחד סומך על כשרות הזאת ואחד סומך על כשרות אחרת. יש חזקת כשרות לאנשים. וכן, כן. כשמרן הרב יצא למסע המושבות עם רבנים, נוספים, רבנים ירושלמים, בניהם, הם ביקרו במקומות שונים, ואירחו אותם שם אנשים שונים. שוחט פה, שוחט שם, רב שם, אדם שם, בעל בית שם. הם אכלו אצל כולם. סיפר לי פעם הרב אורי כהן, הוא ראש מרץ במבשרת ירושלים, שהרב פישר, אגב היה שם גר איזה תקופה, ואז בא אחיו של הרב פישר לבקר אצל הרב פישר. אחיו הוא היה ראש הבדץ. אבל זה בעצם לא סיפר לי הרב קוין, זה סיפר לי הרב גרינברג, המרדכי גרינברג. אז הוא הזמין אותם לארוחת שבת, את ראש הבדץ. אז הוא אמר, אני רוצה להגיד לכם שהאוכל שקני, אל תגיד לנו, אנחנו סומכים עליך. הוא רוצה להגיד שהוא קנה כשרות כזאת כמו שהם רוצים, אל תגיד. אנחנו סומכים עליך. זה גישה בריאה. יכולים להיות חילוקי דעות, אבל לא פוסלים אחד את השני. זה חושב כך וזה חושב אחר, בסדר, חילוקי דעות. כעת אני רוצה לעבור לדברי הרב. הרב במוסר הקודש בעמוד ראש א' אומר שיש שלוש מידות בעבודת הקודש. שלוש מידות ישנם בבעלי הנפש המשפיעים על בני דורם מאוצר רוחם. בשורשה, והוא אומר, והן מוצאות להם מקום בשורשי היסוד של עבודת הלוויה, הכהונה, ועל גביהם מידתו של משה רבינו, עבד השם. והוא מתחיל. העבודה של המשמעת הפשוטה, שהצד התחתיתי שלה הוא דרוש וקבל שכר, והיא הולכת ומתעלה בדרכה, זאת היא עבודת הלוויים. כי שכרו להם חלף עבודתם, כך קראנו בפרשת השבוע. מקבלים שכר על עבודת הקודש שהם עושים. והם מקבלים, מה השכר שהם מקבלים? מקבלים מעשה ראשון, זה הלוויים מקבלים. אז בתורה קוראת לזה, כי שכרו להם חלף עבודתם. זה לא מוכרח להיות שכר, הוא אומר הרב, כשהיא מתעלה, אין עיניה נטויות אל השכר. כלומר, עבודת הלוויים, לאו דווקא בשביל השכר, אבל סוף עניינה הוא משמעת פשוטה ותמימה. כלומר, יש סוג עבודת השם שאדם מתבטל כלפי רצונו של הקדוש ברוך הוא, ממושמע, לחלוטין. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לקיים באופן מלא ושלם. זה עבודת, כך מגדיר, סוג מסוים של עבודה, שיכולה להיות עבודה לא לשם שכר. עבודת עבד, בדרך כלל, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל שכר. אז, אבל אומר הרב, מדרגה גדולה יותר של עבודת הלוויים, זה גם עבודת עבד, הייתי אומר, עבודה של סוג של עבד, אבל עבד שמתבטל לגמרי לרצונו של האדון שלו. מה שהוא רוצה, הוא בטל. זה משמעת פשוטה ותמימה. ואיך סוג העבודה כזאת אנחנו מוצאים בין המשפיעים על בני דורם? אומר הרב, אנשי הרוח, אשר בידם נתונים המפתחות של אוצר החיים על הזה, כלומר אלה שיש להם את הדרך הזאת שבעבודת השם, הם אינם כל העובדים בקודש המזכירים את השם בתורה, במוסר, בהוראה ישרה, בהלכה, באגדה, מרביצי התורה. אותם המושפעים מהם מושפעים הם משפעת התורה מתגלה על פיהם בתור צינור ומעבר אגון, כלומר אותם מרביצי התורה הם צינור שמעבירים את דבר השם לציבור. המקשיבים זוכים במשמעתם הברה ומזכים את מזכיהם, כלומר כיוון שמרביצי התורה הם מזכים אחרים, אז הם זוכים על ידי זה שמזכים אחרים גם כן בדרך שכר שחלף עבודה. זהו יחס לוי, שומר השערים מבחוץ ומרים קול בשיר וזמרה, מרביצי התורה. למעלה מזה, אומר הרב, היא עבודה פנימית שמסתכלת ברזי עולם. כלומר, אנחנו עכשיו עולים, יוצאים מהעולם הזה, אפשר לעשות את עבודת השם פה בעולם עם כל השלימות של עבודה, אבל יש עוד עולמות, יש עוד רזים, סודות. למעלה מזה, העבודה הפנימית שמסתכלת ברזי עולם, היא מפרנסת את הקודש שלמעלה, ברז נאצל של תנו עוז אלוקים. וישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. כלומר, לא רק אדם רוצה להיות שלם, מתוקן, שרוצה שהעולם יהיה מתוקן, שהעולם יהיה שלם, שהעולם יהיה עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואור השם יופיע בעולם. יש עוד, כאילו לעולמות עליונים, לתקן כביכול את השמיים, לא רק לתקן את הארץ. ישראל מפרנסים על אביהם שבשמיים, ובזמן שהם עושים רצונו של מקום, הם מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לעומת תוכן זה, בעבודת הקודש של תיאורי הנשמה, צדיקים יסודי עולם, כלומר הוא אמר, זה עבודה פנימית יותר. כבר ראינו בדברי הזוהר, שעבודת הכהונה היא עבודה פנימית. אז לעומת תוכן זה, בעבודת הקודש של תיאורי הנשמה, צדיקים יסודי עולם, שהמדבק בהם, הרי הוא מדבק בשכינה, וכל המדבק בה מוסיף בהם כוח וגודל, נערה וחיי אלמות. זאת היא מידתן של הכהנים, עבודת מתנה אתן את כהונתכם. כלומר, יש עבודה, יש שכר חלף, ויש כאן עבודת מתנה. וקידשתו, כי את לחם אלוקיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך. זאת אומרת, הוא מתכוון להגיד, עבודת הכהנים, הייתי אולי בבחינה מסוימת, אפשר להגיד, זה שני סוגים של עבודת השם, עבודה של עבד, עבודה של בן. בן שהוא עובד את אביו, הוא רוצה לעשות לו נחת רוח. הוא לא מפני שהוא חייב לעשות, מפני שהוא מבטל כלפי רצונו של אביו, הוא רוצה לאביו שיהיה לאביו טוב, הוא רוצה לשמח את אביו. אז זה מבחינה של עבודת מתנה, לא בשביל שכר. פשוט, הוא רוצה לעשות את הדברים האלה מצד עצמם. כשאנחנו אומרים עבודת עבד, עבודת בן, שני התפקידים האלה, לכל אחד יש צד מעלה. לא נחשוב שעבודת בן היא עבודה יותר גדולה ועדיפה על עבודת עבד. מבחינה מסוימת, כן. אבל גם בן צריך לעבוד את השם בתור עבד. אנחנו כל הזמן חוזרים על זה. אבינו מלכנו. אנחנו לא מסתפקים באבינו. אנחנו מתייחסים לריבונו של עולם בשני המובנים גם יחד. הוא אבינו מלכנו. כלומר, עבד יש בו איזה צד של ביטול, שזה מעלה גדולה מאוד. הבן לא כל כך מתבטל. אבל הבן הוא רוצה להיטיב עם האבא. אז זה מעלה מאוד גדולה, לא מפני שהוא ממושמע, אלא יש לו משהו אקטיבי, חיובי, שהוא רוצה לפעול, לרומם את המקום של האבא. אז יש שני סוגי עבודות, שכל עבודה יש לה את הייחודיות שלה. אסור לבטל ולומר שיש רק דרך עבודה אחת, שהיא עבודה שלמה. עכשיו, עבודה שלישית. מה יכול להיות יותר מזה? אנחנו יודעים שיש, אנחנו אמרנו, בנים, עבדים, עירה, אהבה, עבד עבודתו יותר מהירה, בן עבודתו יותר מאהבה, לוויים, כהנים, כל אחד יש את התפקיד שלו. האדם יכול לעבוד עבודת השם בפנימיות, בעמקות מאוד מאוד, לא רואים מבחוץ שום דבר, אבל כולו בפני ולפנים מאוד מאוד דבוק בעבודה, ברבונו של עולם. ויש אנשים שמבטאים את זה בריקוד, בשמחה, בהתלהבות, בתרוממות רוח גדולה מאוד. מה הדבר הנכון יותר? כשני דדים, כל אחד יש לו את המעלה שלו. זה הצד פנימי, צד חיצוני יותר. נדמה לי שיש סיפור על רב זושה, שהוא היה עובד את השם תמיד בהתלהבות עצומה מאוד גדולה, והוא בא להתארח אצל אחד הצדיקים, שעבודת השם שלו הייתה אחרת. אז המארח אמר לו, אני לא יכול שאתה תשבש לי את סדר עבודת השם שלי, אם אתה מקבל עצמך לנהוג כמו שאני נוהג, אני מסכים שתארח לי אחרת, אתה תפריע לי לעבודת השם. אז רב זושה הסכים. אז יושבים בארוחת ליל שבת, ושקט, בכובד ראש, ברצינות, בדביקות פנימית פנימית, ורב זושה רוצה לתת לזה ביטוי, והבטיח שהוא חייב להיות ממושמע. אז הוא שומר את עצמו, נורים דברי תורה, אחר כך זמירות, ברכים, ארוחת בוקר, עוד פעם, ומה עם השמחה? הרב שאל אותו, המערך שאל אותו, זו שאוהב צ'ונט? אז הוא כבר לא יכול להתפרץ. את הקדוש ברוך הוא אני אוהב, מה צ'ונט אני אוהב, את הקדוש ברוך הוא, הוא התחיל לקפות, לקפות על השולחן, על הכיסאות. שני סוגים של עבודת השם. ויש מקום לשניהם. יש פנימיות וחיצוניות. בכל החיים יש הצד החיצוני והצד הפנימי. יש אנשים שתפקיד שלהם להדוף את השלילה שבאה מבחוץ, לנצח את האויב, לסלק אותו. יש אנשים תפקיד שלהם לחזק את החיים הפנימיים. כל דבר יש לו את התפקיד שלו. למעלה מכולם מידתו של משה. רואה נאמן שעיניו וליבו רק אל צאן עמו. ויזכור ימי עולם משה עמו. היה מעלה מים את רואה צונו. דוגמתו היא התכונה העליונה שאין כל עולמים כדאים לה, לא פרנסה, לא תוספת גדולה, כמדעה בהירה ואספקלריה מהירה, שכל השפע והטוב בטלים לגבה יותר משרג בתיארה. אז מה כאן הרב אומר? ואור עליון זה מאיר את כל המחשקים, ומניר את כל נאות הצדיקים, כשימשה דנרה על כל מחשקי ארץ ועל כל כוכבי ומזלי כולה. אשרי עם שככה לא שככה, זה גימטריה משה שככה, גימטריה משה. זה הרב אומר את זה. אשרי עם שהשם אלוקיו. ואתה אמר השם יוצרים מבטן לעבד לו. כלומר משה הוא עבד השם. להיות הדיין מתלמידיו של משה עבד השם. העומד תמיד מוכן להופיע ולהשפיע ולא לקבל מאומה אפילו ברכה רוחנית ואצילית. כי ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו. כלי תפארת בראשו נתת לו. מה אומר לנו כאן הרב? אני מבין שהרב מתכוון לומר. יש אפשרות לעבוד את השם בעירה. יש אפשרות לעבוד את השם באהבה. יש אפשרות לעבוד את השם בירה ואהבה גם כן, בשניהם ביחד. ויש אפשרות לעבוד עם השם. מה זאת אומרת? להיות בצד השני של המתרס. להיות כאילו בטל כל כך לריבונו של עולם, שהוא שותף במעשה השם לקיים את עם ישראל, להוביל אותו, להיטיב איתו וכדומה. כאילו הוא כבר נמצא במקום, כאילו מהצד של ריבונו של עולם כלפי העולם, כביכול. אתם מבינים את העומק של העניין? שכל כולו טפל בעם ישראל. כאילו להיות שליח ריבונו של עולם. זה המדרגה למעלה ממנו. זה מדרגה עליונה מאוד מאוד. זה מקורה של תורת אמת. התפארת זה מתן תורה. הוא לא צריך עזרה להתעמך, כי עמך מקור חיים, הוא כאילו המקור, המקור שממנו שופע כל השפע, דרכו שופע כל השפע של התורה, של ההוראה של ריבונו של עולם אל העולם. אז הסדר של העלייה במדרגות הוא תמיד צריך להיות לפי הסדר, לא לקפוץ המדרגות. וכל מדרגה יש בה הרבה 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 שלבים של עלייה בקודש. אנחנו חוזרים לעניין של כל אחד התפקיד שלו. כל אדם צריך לחפש מה הקדוש ברוך הוא, איזה כוחות הקדוש ברוך הוא נתן לו, ואת כוחות שקדוש ברוך הוא נתן לו, אותם להוציא מן הכוח אל הפועל. גם בתלמידי חכמים, יש אנשים שיש להם כישרון מאסף. יש אנשים כישרון מחדש, יש אנשים שהם סיני, יש אנשים שהם עוקר הרים. אז מי שנגיד מתאים לו להיות פוסק, לא מחדש, הוא מאסף. מאסף את כל הדעות, מסדר אותם, בית יוסף, אוסף את כולם, ומסכם ומגיע למסקנות ההלכה. יש אחרים שהם עוקרי הרים. מחדשים, צברות, חדשות, מרוממים את התורה בהמון המון המון הבנות נוספות, חדשות. כל אחד צריך להיות במקום שלו. יש שחשב שהרב מימון כתב שיש שני גדולים, אני לא רוצה את השמות, אחד היה בעל כושרון פלפולים מאוד גדול, אבל הוא דווקא רצה להוכיח שהוא בהלכה, אז הוא כתב ספר הלכה. אבל זה עשה ספר פלפול. אחד שהיה באמת טוב להלכה מאוד מאוד מאוד, אבל הוא רצה כאילו להראות שהוא יודע את הדברים האחרים, הוא כתב ספר על, ספר על, על, על הגמרא, לא במקום שלכתוב על הלכה. אז יצא ספר פשטי על הלכה, על הגמרא. כל אחד צריך לבחור את המקום שלו, ואז הוא יוציא את התוצאות הכי גדולות, הכי שלמות. אם אדם דווקא רוצה להוכיח במה שהוא לא טוב, שגם, שגם הוא טוב, כן, אז הוא מפספס את המטרה. הקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות מסוימים, ואם הוא מוציא את הכוחות שלו מן הכוח אל הפועל, הוא יגיע אל השיא, הוא יגיע לשיא מבחינת תור. יוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל באופן. יש אנשים מעשיים יותר, יש אנשים רוחניים יותר, יש אנשי אגדה יותר, יש אנשי הלכה יותר. צריך אדם לדעת למצות את, לראות את הכוחות שלו ועם הכוחות שלו אותם להוציא ולממש בפועל. ואז הוא באמת ממלא את התפקיד של לשמור הוא נברא. אז הוא גם מאושר, הוא גם שמח, כי הוא מרגיש שהוא ממצא את ה... את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. וכל אחד צריך להיות שמח בחלקו. אז ללמוד ממשה רבינו. על פי שהוא קיבל חלק גדול מאוד, שמח משה במתנת חלקו. זאת אומרת, שאדם יודע לשמוח במכוחות שיש לו, ולהוציא אותם מן הכוח אל הפועל, אז הוא עושה באמת את רצון השם. אז יש לו סייעתא דשמיא. ואז הוא עשה את תפקידו בעולם. מי שלא ממלא את תפקידו בעולם צריך להתגלגל עוד פעם כדי למלא את תפקידו. והדור שלנו מתמודד עם המון המון התמודדויות, ויש המון המון תפקידים. ואנחנו צריכים כל אחד באמת למצות את הכוחות שלו, כדי שהדור שלנו הוא דור המאסף, הוא דור המאסף את כל מה שהיה בכל הדורות כולם. וכל אחד צריך באמת לשאוף, למצות את הכוחות, אבל בגלות, לשאוף לגלות. להוציא באמת את היכולות שלו מן הכוח אל הפועל, וזה, בשביל זה צריך להתאמץ. תראו, כל דבר צריך להתייגע. יגעת ומצאת תאמין. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. אין אפשר. רק ביגיעה. ויגיעה היא מביאה לתוצאות הגדולות. גדלות היא נובעת מיגיעה. הרב זצ"ל היה מאוד מאוד מוכשר. עילוי. בכל עילוי רב אנפין. זאת אומרת, כישרון גדול מאוד, גם פלפול, גם פשט, גם הלכה, גם אגדה, גם שירה, גם ספרות, הכל. אבל הוא אמר, מה כל המעלה שקניתי, זה בעמל והגיעה גדולה. במסירות נפש. זה לא בא מפני שהוא היה מאוד מוכשר וזה הכל הלך לו בקלות. הוא יגע ויגע ויגע, וממש... כוחותיו נחלשו מאוד, מרוב יגע, הגיעה מעמלו. ואז, מהו התוצאות? הוא אמר, אף על פי שזה נראה לנו קצת לא כל כך יכול להתקיים, אבל הוא אמר, אם תנהגו כמנהגי, תשיגו השגתי. אם אתם תתאמצו כמוני, תגיעו אל המדרגה שלי. כך הוא אמר. אבל כל פנים רוצה להגיד שבאמת, לא קונים את התורה ואת הגדלות, לא קונים בלי מאמצים, רק במאמצים גדולים, בשקידה, בדביקות, במידות טובות, בירה, באהבה, ואז אפשר, ואז מגיעים. בעזרת השם, כולנו שנגיע למעלות הגדולות האלה שנדרשות מאיתנו.